טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוך הבא אופיר.
היה מיטאי, מעניינים.
מצוין.
אני חושב שעוד לא יצרנו לעשות השנה, הסימסטר הזה פודקאסט ביחד.
כן, אני אשקר אם אני אגיד שאני זוכר.
אוקיי.
אז אנחנו בפרק 11.
יאללה.
פרק מאוד מאוד מיוחד ומעניין. אנחנו נדבר בפרק, אנחנו עדיין בעולם של פוריה. ואנחנו הולכים לדבר היום על שיערוכים נומריים. של פולינומין פוריה.
איך תמיד איתך יש משהו נומרי?
הפעם זה לא היה מכוון, אתה חייב להודות.
נכון, זה לא באשמתך.
וזה נעשה עוד כבר במאה ה-19. אנחנו נמשיך אל עבר המכונה המופלאה ביותר שנוצרה.
אוקיי.
שתהיה קשורה לפולינומי פוריה. ודרכה נגיע אל תופעת גיבס, שזו תופעה שקשורה לשיערוכים האלה, ולמעשה הבאג שהיה במכונה, דחף אל עבר התופעה הזאת.
עוד תגלית מתמטית, כן.
כן. אז בואו רק נזכר למה אנחנו מתעניינים כל כך בפוריה. אז אנחנו כבר למדנו בקורס לא מעט בפוריה, למעשה בקורס כבר סיימנו את הנושא של פוריה והמשכנו לדבר הבא.
כן, אבל אנחנו זוכרים.
כן, זוכרים נהדר. אז אנחנו יודעים שפוריה זה טוב מאוד אם אנחנו רוצים לקרב פונקציות שהן מחזוריות. אז כבר דיברנו לא מעט על לקרב פונקציות, למשל עם פולינומים.
דיברנו הרבה.
פולינומים מיוחדים שאני וקרן הצגנו.
מאוד מיוחדים.
ואז השאלה, אוקיי, אז אני רק אזכיר, מה מיוחד בפוריה? אז בפוריה אנחנו יכולים לקרב פונקציות שהן לאו דווקא רציפות, למשל.
או.
כן, שזה לא היה לנו עם הפולינומים.
כלומר, אנחנו בעצם רק דורשים אינטגרביליות, נכון? זה המרחב שלנו.
רק אינטגרביליות ומחזוריות.
ומחזוריות, כן.
כן, זה שם אנחנו משלמים. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בפוריה, וחלום אחד שרדף רבים, היא בהינתן פונקציה, להיות מסוגל לחשב את פולינום פוריה שלך. אנחנו רוצים לשערך אותה עם פולינום פוריה, אנחנו רוצים להשתמש באובייקט הזה.
כן, כלומר אנחנו רוצים ממש איכשהו
לחשב את זה.
לחשב את זה, מספרים.
שלא בתרגילי בית בקורס. וזאת בעיה קשה, נכון? אם יש פונקציה, איך נחשב את האינטגרלים האלה? אין לנו באמת היכולת לעשות את זה.
אוקיי, זה תלוי בפונקציה, אבל כן, בסוף זה אינטגרל, ואינטגרל זה דבר כזה אינסופי, עם גבול ווואטאבר.
כן, ובתור מתמטיקאי שימושי, אני יכול להגיד שהאינטגרלים שאתה נתקל בהם בחוץ, יש כאלה, ברחוב.
כן, ברחוב אתה נתקל בהם.
והם קשים לחישוב.
למה הם תמיד קשים?
למעשה, בדרך כלל אתה אפילו לא יודע מה הפונקציה, כן? אתה רק יודע...
שזה עוד יותר מעניין, אתה אומר.
ודאי. יש לך איזה מכשיר שדוגם משהו?
לא, כי יכול להיות שסטודנטים אצלנו בקורס חושבים על פונקציה, יש להם ביטוי.
נכון.
נוסחה.
וצריך להגיד שבדרך כלל זה, מה זה בדרך כלל? בחיים שלי בדרך כלל זה לא המצב, בדרך כלל יש איזה מכשיר שדוגם, כמו איזה מיקרופון שדוגם את הקול שלך בזמן...
הוא לא מוציא לך נוסחה,
הוא מוציא ציור של הקול שלך. ואז השאלה, איך אפשר להשתמש בדבר הזה, אולי, בשביל בחלום שלנו למצוא את פולינום פוריה.
כן.
ומסתבר...
או בוא למצוא, לקרב, כמו כל
לקרב,
דבר.
לקרב, כן. כמו כל דבר. כן. ואז זה מסתבר ששוב, זה בעיה שהתעסקו איתה הרבה עוד לפני שהיו מחשבים, אנחנו במאה ה-19 עכשיו, חזרנו אחורה בזמן.
אוקיי, אנחנו עכשיו במאה ה-19.
ואז שמה הגיע אדם, פיזיקאי אפילו, רחמנא ליצלן, אלברט מיכלסון.
מיכלסון, אוקיי.
שלמעשה המציא את המכונה אולי המופלאה ביותר בתבל עד אז.
אוקיי,
עד
אז בסדר, לא נתווכח על ההתרשמות מהמכונה, אבל כן, אז באמת, כמו שאתה אומר, לקראת סוף המאה ה-19 זה קרה שאיזשהו פיזיקאי בשם מיכלסון, המציא מכונה. עכשיו, כשאנחנו אומרים מכונה שעושה את זה.
כן, אולי נתאר רגע איך המכונה הזאת נראית ממש בגדול.
נסביר, כשאנחנו אומרים מכונה, אז אין מחשבים, אין שום דבר. מדובר על אופניים משוכללים בגדול. זה אוסף של גלגלי שיניים ומוטות וקפיצים.
משהו די גדול גם.
די גדול פיזית, נכון? ראינו תמונות שלו.
פיזית, כן.
אז מכונה כזאת, שמה שהיא עושה זה שעל ידי הבן אדם המפעיל שלה, מה שהוא עושה הוא מזיז מוטות. שהמוטות האלה הם איכשהו משחקים את התפקיד של, בוא נקרא לזה, של מקדמי פוריה, אוקיי? של המשקלים, ואז הבן אדם מסובב איזה גלגל שיניים כזה, כמו פדל של אופניים, והמכונה הבא שהיא עושה, זה היא מציירת לו את הגרף של הפונקציה הבאה, אז יש לו 20, נגיד 20 משקולות כאלה, הוא מסדר אותם באיזשהו סדר, וכל משקולת כזאת מייצגת איזשהו מספר, והמכונה מציירת לו את הגרף של הפונקציה, שהיא סכום מ-1 עד 20 של המספרים האלה שהמשקולות מייצגים, נגיד A1, A2, A3, אז סכום של AN קוסינוס NX. אוקיי, נגיד שנייה, הוא יכול לעשות את המכונה, גם אפשר לשנות לה איזה גלגל ולהפוך את זה לסינוסים, אז המכונה הזאת יודעת לצייר, זה הטיפול הבסיסי שלה לפחות, היא יודעת לצייר לנו גרף של סכום מ-1 עד 20 של מספרים כפול קוסינוס NX, או סינוס NX, אוקיי? זה לא
לכל X.
כן, זה מצייר...
ממש מציירת את זה באופן רציף.
כן, היא מציירת משהו רציף על הדף, כן?
אוקיי, אז אני חוזר על מה שאמרת, בן אדם המציא אופניים שהוא מדווש בהם, וזה מצייר לו את הסכום של fixed number, מספרים כלשהם, כפול קוסינוס NX.
ממש ככה, זה בדיוק מה שהוא עשה.
זה מדהים, אבל עוד לא ברור כל כך מה זה קשור לפולינום פוריה, פשוט סכומים של קוסינוסים מקדמים.
אוקיי, אז בואו נפשט רגע את המצב. אז פולינום פוריה, אנחנו יודעים, יש פה עניין מרוכב בקורס וכאלה, אז בואו נצטמצם רגע. בואו נצטמצם לפונקציות קודם כל שהן ממשיות, אנחנו רוצים לצייר משהו.
כן, ברור.
ובואו נגיד גם שאנחנו מסתכלים רק על הפונקציות הזוגיות.
קיבלתי.
אז עכשיו התלמידים שלנו חושבים בראש והם נזכרים, אוקיי, פולינום פוריה של פונקציה ממשית זוגית, זה בעצם סכום של קוסינוסים. זה בדיוק כמו שאמרנו.
אוקיי.
אז קודם כל, אם לבן אדם היה את המקדמים, את המשקולות שהוא צריך לשים במקומות הנכונים, אם היה לו אותם, אז הנה, המכונה מציירת סכום של AN קוסינוס NX.
כן, אבל כשאומרים לשערך את פולינום פוריה, הם מתכוונים בעצם לשערך את המקדמים.
נכון, בדיוק. אז שוב, אז המכונה, אז המכונה, מה שתיארנו עד עכשיו, מה שהיא עושה זה כאילו את ההפך, תן לה את המקדמים, היא מציירת לך את פולינום פוריה.
כן.
אבל החלק הקשה באמת זה אולי למצוא
את
המקדמים. אז
למה היא המופלאה בתבל?
למה היא כל כך מופלאה? כן, אז פה נכנס איזשהו טריק אחר, טריק ככה, לא יודע, אני אקרא לזה טריק, אמיתי אולי אקרא לזה פלא מופלא.
רעיון גאוני.
רעיון גאוני, כן, אולי באמת מונח יותר טוב. זה שבאמצעות הפעולה הזאת שעכשיו תיארנו, של מכונה שיודעת לצייר סכום של AN קוסינוס NX, אפשר גם לשערך את מקדמי פוריה של פונקציה. אנחנו ננסה להסביר את זה ככה ממש ממש בקצרה. Okay. זה חישוב נחמד, כל אחד יכול לעשות את זה לעצמו. אבל הרעיון הוא הרעיון הבא. הרעיון הוא כזה, שאם יש לנו איזושהי פונקציה, אנחנו דוגמים אותה, אנחנו לוקחים איזושהי פונקציה מחזורית, נגיד 2π, אנחנו קובעים איזשהו מרחק דלתא קבוע, ומחלקים את הקטע 2π לקטעים באורך דלתא.
נגיד 1/20.
נגיד 1/20, זה יהיה אחלה דלתא. כן. ואז אנחנו דוגמים את הפונקציה שלנו, שאותה אנחנו רוצים לחשב לה את פולינום פוריה, אנחנו דוגמים אותה רק בנקודות, ב-20 נקודות האלה שהן במרחב דלתא. זה מתקשר למה שאמרת קודם, שנגיד שזה הדאטה שיש לו.
כן, המכונה דוגמת לנו בזמן סופי קבוע כזה כל פעם.
כן, אז יש לנו דגימות, יש לנו 20 דגימות כאלה במרחק דלתא של הפונקציה שלנו היא F.
כן.
אז נגיד שעכשיו אני מכניס את הדגימות האלה, עכשיו אנחנו עושים פה משהו קצת הפוך, אנחנו לוקחים את הדגימות של הפונקציה, ובואו ניתן לזה שמות, זה F, הפונקציה, בנקודות K כפול דלתא.
כן.
כש-K רץ מ-1 עד 20, כלומר F של דלתא, F של 2 דלתא, F של 3 דלתא. קיבלנו סט של 20 מספרים. אנחנו לוקחים את המספרים האלה, ואנחנו מכניסים אותם למכונה בתור המקדמים, מה שאמרנו קודם. ואז אנחנו מריצים את האופניים. אז מה, והמכונה מציירת לנו גרף.
כן, איזשהו ציור.
איזה ציור
יפה מציירה? אולי.
נכון, אולי יפה אולי, תלוי במתבונן, אבל היא מציירת לנו את הציור הבא של הפונקציה, שהיא הסכום, K שווה 1 עד 20, F של K דלתא, F בנקודה K דלתא, כפול קוסינוס KX,
כן.
כפונקציה של X.
זה מה שהיא עושה.
זה מה שהיא ציירה לנו, יש לנו את הגרף הזה עכשיו מצויר.
אז מה הטריק?
עכשיו בואו ככה, מי שממש ככה רוצה, אני מציע לו לכתוב את הביטוי שאמרתי עכשיו, לוקחים את הסכום הזה, F של K דלתא כפול קוסינוס KX, את הציור שהמכונה ציירה,
הציור, כן.
ודוגמים את הציור הזה בנקודה, N דלתא.
אז אני בודק מה הגובה, בא נקודה N דלתא בציור, לוקח את הערך
כן,
הזה.
כן, N הוא איזשהו מספר, המקדם הפוריה שאני רוצה, נגיד אני רוצה את המקדם הראשון,
כן.
אז אני בנקודה דלתא. ואני רוצה את המקדם השני, אני בנקודה שני דלתא.
הגובה של הפונקציה שקיבלנו הציור הזה, זה יוצא מקדם פוריה?
אז אני טוען שמה שיוצא בנקודה הזאת, זה יהיה מקדם פוריה.
אוקיי, אז בוא נסביר את זה.
בוא ננסה, אז נכון, כי קודם אמרנו איזה פונקציה יש לנו על הדף, יש לנו את הפונקציה סכום, F של K דלתא, כפול קוסינוס KX, אני מציב x להיות n דלתא,
כן.
אז מה אני מקבל? את הסכום f של k דלתא כפול קוסינוס n k דלתא. קוסינוס של
כן.
n כפול k דלתא.
שזה מזכיר כבר איזשהו סכומים כאלה שראינו בקורס.
בדיוק, אז אם קצת נבחר רימן. בסכום הזה, זה נראה דומה, חסרים פה קצת קבועים, אבל זה
הדלתא הזה בחוץ,
כן, חסר את הדלתא.
כן.
אז עושים קצת איזושהי מניפולציה
אוקיי,
שמכפילים ומחלקים
לעשות.
בכל מיני קבועים.
מספר קבוע, כן.
ומקבלים סכום שהוא ממש יוצא סכום רימן.
של מה?
של האינטגרל F כפול F של T כפול קוסינוס NT.
שזה לפי הגדרה מקדם, ה-Ni,
בדיוק, שבמצב ש... בדיוק, שעד כדי קבועים, ובמצב שהפונקציה שלנו ממשית וזוגית, זה יוצא בדיוק מקדם פוריה ה-Ni. אז, אני, אז שוב, אז יש פה איזשהו חישוב קטן שצריך להשתכנע בו, אבל הפלא הוא כזה, אנחנו לוקחים את הפונקציה F, דוגמים אותה בנקודות K דלטה, מריצים את האופניים, מקבלים גרף, את הגרף שקיבלנו דוגמים ב-N נקודות שונות, N הנקודות האלה הן מקדמי פוריה.
מחזירים למכונה.
מחזירים אותם בדיוק למכונה, מסדרים את המשקולות לפי מה שקיבלנו.
נוסעים באופניים.
נוסעים באופניים שוב, ומה קיבלנו? קיבלנו את, את פולינום פוריה מסדר 20 במקרה של המכונה הזאת, של F, או איזשהו קירוב שלו, אבל קירוב לא רע.
אוקיי, אני חושב שזה פשוט מדהים, נחזור על זה בפעם האחרונה, אולי נקרא לזה האופניים המדהימות בעולם.
אנחנו, כן, אולי נשנה את השם עוד כמה פעמים.
אז הבן אדם המציא אופניים, שהוא נוסע בהם, ובטריקים מאוד פשוטים, לוקח דגימות של פונקציה, ומקבל שירוך מצויר של הפולינום פוריה שלה.
בדיוק. בסוף, ובואו נזכור רגע, זה מה שהוא קיבל, אין לו ביטוי, אין לו נוסחה, הבן אדם קיבל ציור.
בסדר.
אז היה לו בראש ציור של איך הפונקציה נראית, עשה פעמיים עם האופניים, מה שנכון, whatever, קיבל ציור של איך פולינום פוריה מסדר 20 של הפונקציה הזאת נראה.
אם מישהו שואל את עצמו מה אני רוצה מתנה ליום הולדת 40, אז...
נראה לפי מה שקראתי, יש עוד 3 מכונות כאלה בעולם, משהו כזה, יכול להיות שזה טיפה יקר, אבל...
טוב, בסדר.
האמת שזה מרגיש לי כמו משהו שאפשר לשחזר מלגו, אני לא יודע.
טוב, אז בוא נמשיך, אוקיי, אז הייתה את המכונה הנפלאה הזאת, האופניים
הטובות בעולם.
ממש. אז אוקיי, אז יש לנו את הפונקציה, סליחה, את המכונה המדהימה הזאת, והעולם של המתמטיקה השימושית גואש ושמח, ומתחילים להריץ אותה.
בדיוק, עכשיו יש מכונה, מה הם אוהבים לעשות, הפיזיקאים, מתחילים לשחק איתה, בואו נכניס פונקציות, נראה מה יוצא.
לגמרי, ומה שהם מגלים להפתעתם, או אולי לא להפתעתם, זה באג.
לכאורה.
לכאורה.
להם, הם מגלים משהו שנראה להם מוזר. אז בוא נגיד איפה הם מגלים את זה, מה הם מנסים, אחד הדברים שהם מנסים קודם כל, זה איזה פונקציה הם רוצים לקרב, או לעשות לפולינום פוריה, פונקציה די פשוטה, פונקציית מדרגה.
כן, שזה כמעט הכי פשוט שאפשר לדמיין.
אוקיי, אז כמתמטיקאים זה נראה לנו מאוד פשוט, מצד שני זה לא רציף, אז אולי יבוא מישהו אחר יגיד שזה לא פשוט, אבל...
זה המקרה המעניין, מתחילים להיכנס למקרים מעניינים.
כן, אז בוא רק בשביל ככה לשים את הפונקציה על השולחן, הפונקציה שהם ניסו להתחיל לשחק איתה, זה פונקציה שהיא מוגדרת נגיד בין מינוס פאי לפאי, היא מחזירה מינוס אחד בשליליים, היא מחזירה אחד בחיוביים, באמצע זה לא כזה משהו, היא מחזירה נגיד אפס, ויש, זה בעצם יש לה קפיצה כזאת, נכון? אם אני ככה, אנחנו בלי ציורים פה, אז אנחנו מנסים ככה שתראו מה אנחנו מדברים, אז אם אני ככה הולך משמאל לימין עם הפונקציה, היא מינוס אחד, מינוס אחד, מינוס אחד, ואז היא קופצת קפיצה חדה בגובה שתיים, מגיעה לאחד ונשארת שם.
כן.
לקחו את הפונקציה הזאת, עשו עבורה את הטריקים עם האופניים, קיבלו פולינום פוריה, שזה כן. דבר רציף, ומשהו נראה להם מוזר. משהו נראה להם מוזר. אז מה קורה באמת? אז זה משהו ששווה לראות ציור שלו, ויש אותו באינטרנט למי שמעניין. אבל בסוף בואו נזכור, פולינום פוריה זה אוסף של קוסינוסים במקרה הזה. בסדר? זה משהו כזה שנראה מקומית כזה, כמו איזשהו גל כזה. אז מה הם ראו? הם ראו שכשאני מתחיל במינוס פאי, אני רואה באמת איזשהו מין גל כזה שהוא די קרוב למינוס אחד. גל כזה שהוא ככה מטייל סביב מינוס אחד, הוא די קרוב.
מאוד מאוד קרוב.
ואז הם ציפו שכשאני אגיע לאפס, אז בעצם הקוסינוס הזה, הגלים האלה בעצם יעשו קפיצה למעלה, ויהיו ליד אחד. שזה כן. לא רחוק ממה שקרה, אבל היה שם משהו מוזר. ככל ש... כאילו לפני שה... ככה...
מתקרבים לאפס משמאל לימין.
שמתקרבים לאפס מצד שמאל, בדיוק, אז המחט של, של המכונה, במקום לעלות למעלה, היא נתנה איזה מין צלילה קטנה למטה, ורק אז עלתה למעלה, וגם היא עלתה למעלה יותר ממה שהיא צריכה, ואז היא חזרה למטה.
כאילו לקחת, כמו לקחת תנופה כזאת, לקראת העלייה למעלה, בדיוק. ואז לתקן את התנופה שהגעת למעלה, חזרה למטה, ואז כן. עוד פעם להתאזן.
בדיוק, זה נראה כאילו הקוסינוס כזה צריך לקחת אוויר, לרדת למטה, לקפוץ חזר חד למעלה, ואז הוא קפץ יותר מדי, אז הוא יורד חזרה. כלומר, כן. סביב הנקודה אפס, לא רק, בסדר, ברור שזה לא יהיה קירוב טוב לפונקציה, כי צריך לעבור איכשהו ממינוס אחד לאחד בצורה כן. מהירה, וזה רציף, אז ברור נכון. שזה לא יהיה על זה, אבל הם ראו לפני האפס צלילה קטנה למטה, ואחרי האפס, עלייה קטנה למעלה.
כן, ואולי נגיד על זה גם משהו, שבשלב הזה הם כבר ידעו שעבור פונקציית המדרגה יש התכנסות נקודתית.
אוקיי, יפה, אז באמת, נכון.
שבנקודת קפיצה זה אמור איכשהו להתכנס לאמצע.
לאמצע, לממוצע.
בדיוק, לממוצע, וגם למדנו את זה בקורס.
נכון, אז אוקיי, נכון, למדנו את זה בקורס. יש לנו פונקציה פה שהיא הרי, מה התכונות שלה? הפונקציה הזאת היא גזירה ברציפות למקוטעין, היא קבועה מצד שמאל ומצד ימין לאפס.
פונקציה נפלאה.
היא אמנם לא רציפה באפס, יש לה אי רציפות קפיצה, אבל אנחנו יודעים שעבור פונקציות כאלה, וגם הם ידעו שטור פוריה התכנס נקודתית לפונקציה בכל נקודה, חוץ מבאפס, ששם זה יתכנס לממוצע בין 1 למינוס 1, שזה 0.
כן.
אז כאילו משהו הפתיע אותם בהתנהגות הזאת, שלפני 0 הוא כזה צולל למטה, ואחרי 0 הוא עולה למעלה.
כן.
אז משהו הפתיע אותם. כן. אז מה הם אמרו?
לא, אני אגיד לך מה אני הייתי אומר.
תגיד מה אתה היית אומר.
בתור מתמטיקאי שימושי.
תייצג אותם.
קודם כל, אנחנו לא רוצים לחשוב הרבה, אז כנראה שלא לקחנו מספיק גורמים בטור.
או, יפה, כלומר אמרו, רגע, מה, המכונה הזאת יש לה רק 20 גלגלים לאופניים.
בוא נשדרג אותה.
שדרג, נבנה עוד 20 גלגלים.
נכון.
יפה, בנו מכונה עם 40.
קיבלו את אותו דבר.
קיבלו את אותה תופעה, עכשיו פה זה ממש הטריף אותם. אמרו, מה, גם לקחתי יותר מקדמים, וגם הקפיצות האלה לפני ואחרי אפס, לא רק שהם נשארו, הם נשארו כמעט באותו גודל. וזה הטריף אותם. ואז מה אמרו? נבנה מכונה עם 80.
ברור.
אז באמת, לפי מה שאני קראתי לפחות, כן, אני רק אגיד שנייה בכוכבית, שכל העובדות ההיסטוריות בפרק הזה, אני בהסתייגות.
ואני אגיד בשתי כוכביות, לא רק בפרק הזה.
נכון.
אוקיי.
אוקיי, אז בנו מכונה עם 80, ובאמת התחרפנו. כי שוב, לא רק שהם ראו שהתופעה לא נעלמת, היא גם לא קטנה.
היא לא קטנה.
ממש ראו שהקפיצות האלה, כן, הקפיצות האלה נשארות כאילו באותו גודל.
כן.
טוב, בשלב הזה הם היו די מתוסכלים, לפי מה שהבנתי, והם הניחו שיש להם איזושהי תקלה במכונה. אתה קראת לזה בג, בשלב ההוא לא קראו לזה בגים, אבל איזשהו
כן.
תקלה פיזיקלית, הגלגלי שיניים שלהם לא טובים, לא יודע מה הם חשבו. והמיכלסון הזה כתב מכתב למגזין מאוד נחשב אפילו בזמנו, ונראה לי גם היום, לנייצ'ר.
כן, נחשב מאוד.
שהוא מסביר בעצם את הניסויים ומה רואים. ושוב, באחד המקורות שקראתי כתוב שהוא אפילו הביע ספק בתוצאה הזאת של המתמטיקאים, משהו בסגנון של תשמעו, לא נראה לי יכול להיות שסדרת פולינומים טריגונומטרית כזאת תתכנס לפונקציה שהיא לא רציפה, איך זה יכול להיות? הוא משהו שם נדפק אצלו.
כן, יפה, יפה.
אז כאילו, אוקיי, המכתב הזה גרר איזושהי התכתבות של כל מיני מתמטיקאים באותה תקופה שככה ענו לו, ויצר שם איזושהי התכתבות שניסו להסביר מה קורה שם. חלק מההתכתבות הזאת בעצם, בוא נגיד את זה שנייה בשפה שלנו, אנחנו יודעים שיש התכנסות נקודתית, אבל מה אנחנו יודעים עוד? אנחנו יודעים שאין התכנסות במידה שווה. פונקציה לא רציפה, אנחנו יודעים שלא תהיה התכנסות במידה שווה. אז אנחנו בשפה היום מבינים שאין סיבה לחשוב שהשגיאה המקסימלית תשאף לאפס, להפך היא לא תשאף לאפס. אז באותה תקופה, המכתבים ששלחו לו בתגובה, בעצם חלק מהעניין ניסו להסביר שם את העניין של, אוקיי, זה שיש התכנסות נקודתית, לא, אין פה שום סתירה. אבל בכל זאת,
אז ניסו להסביר לו מה זה התכנסות ממש בעצם.
כן, היה שם איזה הסבר קטן, כנראה.
כנראה שלא לומדים את זה ב...
יכול להיות.
שהוא למד את זה.
כן, יכול להיות, אבל בכל זאת, תוך כדי ההתכתבות הזאת, גם המתמטיקאים, שאחד מהם היה גיבס, שעכשיו שכחתי לשמוע פרטיסטיקה.
אחד מהגיבורים של הפרק הזה.
שהוא באמת, כן, כנראה הגיבור של הפרק הזה, הוא והמכונה ככה מתחרים. אמר, אוקיי, תוך כדי ההתכתבות הוא הבין שסבבה, אוקיי, אין התכנסות ממש, יש התכנסות נקודתית, אבל עדיין הקפיצות האלה בכיוון ההפוך, לפני ואחרי, והעובדה שהגודל שלהם לא משתנה, נראה לו חשוד, והוא התחיל ככה לנסות לשחק עם המתמטיקה של זה ולחקור את זה, וככה באמת התפרסמה לפחות התופעה הזאת, שהקפיצות האלה לפני ואחרי, יש להם שם היום, זה נקראת גיבס פנומנון, תופעת גיבס, הקפיצות האלה לפני ואחרי, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים מתמטית ככה להסביר לכם היום.
כן, אז אולי תתחיל, אולי נתחיל להגיד בצורה אינטואטיבית מה זה לפחות, או למה זה כל כך, כי יש פה כמה דברים שמעניינים, אבל אז בעצם מה הוא הבין גיבס? הוא הבין שלא משנה איזה פונקציה אתה לוקח, בנקודה שבה יש קפיצה, לא משנה מה הפונקציה, הגודל השגיאה הוא תמיד ביחס קבוע לגובה הקפיצה.
נכון.
וזה לא תלוי בפונקציה.
בדיוק, אז זה כבר הפיתוח היותר מדהים, כלומר, בהתחלה שיחקו רק עם הפונקציית מדרגה הזאת, אמרו, אוקיי, יש פה תופעה, אבל תוך כדי העבודה המתמטית, באו המתמטיקאים, לא יודע איך הם קראו
המוכשרים.
עיוניים, מוכשרים, whatever, ואמרו, לא רק שיש לך בפונקציית מדרגה הזאת, יש לך תופעה שהיא מעניינת, זו תופעה שהיא נכונה, היא לא קשורה לפונקציה שלך. כל פונקציה למעשה, שהיא גזירה ברציפות למקוטעין, ויש לה אי רציפות קפיצה, התופעה הזאת תקרה. כלומר,
הקפיצה הזאת היא עם איזשהו קבוע, שהוא תמיד בגודל הקפיצה.
שהוא איזשהו יחס מגודל יחס, הקפיצה.
יחס,
סליחה, יחס. כן, אז בואו נגיד את זה טיפה יותר מדויק, אז, כן. אז בעצם, מה זה בעצם תופעת גיבס, מה שאנחנו קוראים עכשיו? זה בעצם תכונה שאומרת הדבר הבא, כך פונקציה גזירה ברציפות למקוטעים, שהיא לא רציפה. בואו נגיד שיש לה נקודת אי רציפות מסוג קפיצה.
כן.
הקפיצה הזאת, כלומר הגבולות החד צדדיים שונים, הם קיימים ושונים, אני מזכיר מה זה אומר, ונגיד שיש הקפיצה הזאת, ההפרש בין הגבולות החד צדדיים, הוא איזשהו מספר H. אז, ואז קח את פולינום פוריה שלה, מכל סדר, לצורך העניין. פולינום פוריה שלה. אז התופעה, מה שהיא אומרת, זה שפולינום פוריה של הפונקציה הזאת, יהיה לו שגיאה בכיוון ההפוך לקפיצה, כלומר, אם אנחנו הולכים משמאל לימין והקפיצה היא למעלה, אז לפני הקפיצה תהיה שגיאה למטה, ואחרי הקפיצה תהיה שגיאה למעלה, והגודל של השגיאה הוא תמיד בערך 9% מגובה הקפיצה. לא משנה מה הפונקציה שלך, לא רק לפונקציית מדרגה. כל פונקציה בעולם שיש לה אי רציפות כזאת, והיא גזירה ברציפות בשאר המקומות, פולינום פוריה שלה יהיה לו את הפספוס הגיבסי הזה, בגודל של בערך 9% מהגודל של הקפיצה. זאת התופעה, אוקיי? שזה נכון לכל הפונקציות, וזה ככה, הכלילו את זה מאוד, והבינו שזו תופעה מאוד 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 כללית. אז קודם כל נגיד, זה לא בג במכונה, זה לא בג בשום דבר.
המכונה הייתה נפלאה.
המכונה עדיין נפלאה, וזה לא קשור לפונקציית מדרגה, זה משהו שהוא מאוד מאוד כללי.
ובתור מישהו, בתור מתמטיקאי שימושי, אולי נגיד גם למה זה תופעה נפלאה, למה זה תופעה נפלאה, אז זה תופעה נפלאה, כי באיזשהו מקום היא מאפשרת לנו להבין את התיקון שצריך לעשות.
בדיוק.
בלי שום קשר לפונקציה שאנחנו מכניסים, אנחנו יודעים שאם יש קפיצה, עלינו לצפות איזושהי סטייה מהפונקציה שנראית כך.
בדיוק, אתם יודעים כלומר לצפות נפלא. איך הולכת לראות הסטייה, איפה לתקן, היא בערך הולכת לדבר להיות. על
זה, אבל לפחות אנחנו יודעים איך בדיוק איך הדבר הזה נראה, בדיוק. שזה החלום, כן, תמיד זה.
ואז עם כל מיני שיטות אפשר לתקן ספציפית את זה, או לפחות לקחת את זה בחשבון.
כן, ואולי אני רק אגיד עוד משהו אחד, למה פונקציות שיש בהם קפיצה הן כל כך חשובות עבורנו, כי תמיד צוחקים נכון. על זה שבשימושית הכל חלק ורציף, וזה נכון.
אוקיי.
חוץ מזה שאנחנו תמיד מסתכלים על איזושהי פונקציה בקטע סגור, שאנחנו יודעים לשערך אותה, שהיא לא מחזורית, ואז אנחנו הופכים אותה להיות מחזורית. כשאנחנו הופכים אותה להיות מחזורית והיא לא הייתה מחזורית, אז אנחנו מקבלים תמיד קפיצה כזאת בהמשכה המחזורית.
נכון, וזה משהו שאנחנו גם מדברים עליו בקורס עם תלמידים, כאילו העולם הזה שאנחנו מדברים עליו הוא פונקציות מחזוריות, אבל אנחנו אומרים לה הרבה פעמים, תראו, קחו פונקציה עם תכונה נהדרת, C1 נגיד, על קטע סגור באורך 2π, תשלימו את המחזורית, לא בעיה, יכול להיות שצטרכו לשנות אותה באחד הקצוות. מה זה ידפוק? זה ידפוק את הרציפות. כלומר, על הקטע הסגור היא הייתה רציפה. אבל ברגע שהשלמנו את המחזורית, כבר לא בטוח שהיא תהיה רציפה עם הערכים בקצוות לא שווים.
אבל היא בדיוק תהיה לא רציפה מסוג של קפיצה.
בדיוק מהסוג של הקפיצה.
וזה הפונקציה שאנחנו כל הזמן עובדים איתם, ובגלל זה יש לנו צורך להבין אותם בצורה הטובה ביותר שניתן, בעזרת גיבס הצליחו לעשות את זה. אוקיי, אז בוא נתחיל להיכנס יותר לפרטים קצת, אני חושב שזה השלב.
כן, נכון, אז אפשר ככה, אנחנו רוצים איכשהו להוכיח לכם בעצם, ככה קצת, בלי יותר מדי נפנופים, אבל קצת להסביר לכם את הרעיון של ההוכחה לתופעה הזאת.
Okay.
אז בואו נזכיר כמה עובדות שראינו בקורס. ראינו שאם יש לי פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין שהיא כן רציפה, אז טור פוריה שלה מתכנס במידה שווה.
כן, התעסקנו בזה לא מעט.
התעסקנו בזה, ראינו שמקדמי פוריה דוחים מהר,
כן.
ולכן טור פוריה שלה מתכנס במידה שווה, לא יהיה שוגיה, לא יהיה שום דבר. ראינו עבור פונקציות שהן, בוא נגיד, גזירות ברציפות, ויש להן אי רציפות מסוג קפיצה, אז לא תהיה לנו התכנסות במידה שווה. את זה אנחנו יודעים, כי הפונקציה הגבולית היא לא רציפה. אבל אנחנו כן יודעים שתהיה התכנסות נקודתית,
כן.
אוקיי? כי יש לנו שם ליפשיץ מקומי, ככה תסתכלו על זה בגלל הגזירות ברציפות, ובנקודת הקפיצה תהיה התכנסות לממוצע של הערכים לפני ואחרי הקפיצה.
כן.
של הגבולות החד צדדים. אז זה שני דברים שראינו בקורס, ועכשיו בעצם כדי ככה לשכנע אתכם, או להסביר לכם את ההוכחה של התופעה הזאת, של תופעת גיבס, מה שיפה זה שאנחנו בעצם עובדים עם איזושהי פונקציה ספציפית, קצת כמו המדרגה שהם עסקו, אבל משהו טיפה שונה שיעזור לנו עם החישובים.
שיהיה לך קל לחשב שם דברים.
גם עם המדרגה זה לא קשה לחשב, אבל איכשהו אני בחרתי פונקציה קצת אחרת, או לא אני, הם בחרו, ועל ידי ההוכחה לפונקציה הספציפית הזאת,
אתה עושה לי את הטריק של המתמטיקאים.
זה טריק של המתמטיקאים.
כן, להראות משהו למקרה אחד שקל להם שם, ואז ממנו להסיק לכל יתר המקרים. איך הם כאלה חכמים.
אוהבים את זה, כן.
אוקיי.
אז בואו נתחיל בעצם מהפונקציה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, אז זה לא בדיוק פונקציית המדרגה, אבל היא לא שונה, זה פונקציה, אם נצייר אותה, היא תראה כמו פונקציית מסור, אז זאת פונקציה מחזורית, זאת פונקציה מחזורית, שבקטע החצי סגור, חצי פתוח, בין 0 ל-2π, היא נתונה על ידי הנוסחה, F של X שווה פאי מינוס X.
אוקיי, קו יורד, מתחיל בפאי, ויורד עד למינוס פאי.
בדיוק, קו יורד בשיפוע מינוס 1.
בשיפוע מינוס 1, שאתה ממשיך אותו מחזורית, אתה מעתיק אותו מלא פעמים, ובגלל זה קראת לו מסור, כי זה מין צורה כזאת, אחרי שהעתקת אותו מלא פעמים, הפכת אותו מחזורי.
כלומר, אם נסתכל באפס, הגבול החד צדדי מימין הוא פאי.
בעצם מה שתמיד עושים בשימושית.
אוקיי, והגבול החד צדדי משמאל, והגבול החד צדדי משמאל הוא מינוס פאי.
פונקציה נהדרת, פשוטה, נשמעת.
אז הקפיצה שלנו פה, רק נגיד, היא בגודל שני פאי, בגובה שני פאי. בגובה
שני פאי.
נחשב למקדמי פוריה, מכל מקדמי פוריה שלה יוצאים 1 חלקי IN.
כן, חישוב פשוט.
חישוב באמת פשוט של האינטגרל. ואז אנחנו מסתכלים על פולינום פוריה שלה מסדר N. עכשיו, בגלל שהפונקציה הזאת היא זוגית, יש שם רק סינוסים, ובעצם, אחרי קצת סידורים, פולינום פוריה שלה SNF יוצא פעמיים, הסכום מ-N קטן שווה 1 עד N גדול, סינוס של NX חלקי N.
נפלא.
אוקיי, כלומר, המקדמים של הסינוסים בעצם זה 1 חלקי N.
אוקיי.
ואז מה אנחנו עושים? אנחנו מחפשים בעצם מקסימום לשגיאה. מה זה השגיאה? זה SNF פחות F.
בכל הקטע הזה.
בכל הקטע, בוא נגיד, כן. נחפש מקסימום.
קדימה.
אז בוא נגיד, נחפש מקסימום בקטע הפתוח, נגיד, זה גם איזוגי, זה סימטרי כזה.
בקטע הפתוח.
אז נחפש בקטע הפתוח, נגיד, בין 0 לפאי או לשני פאי. אז בעצם איך נחפש? נגזור ונשווה ל-0, כמו שכולם עושים.
כן.
כלומר, SNF פחות F, נגזור את זה, נקבל סכום של קוסינוס NX ועוד 1, מי כן. שגוזר רואה את זה. ולא נלאה אתכם עכשיו עם זה, אבל יש שם איזשהו ביטוי שמאוד מזכיר את גרעין דיריכלה, הסכום הזה, סכום סופי של קוסינוסים, יש לו איזשהו ביטוי סגור.
כן, התעסקנו עם זה הרבה בקורס.
התעסקנו עם זה בקורס.
בנוח עם סכומים של קוסינוסים.
כן, זה סכום סופי, שוב, יש לנגזרת הזאת ביטוי מאוד פשוט, סינוס של משהו, חלקי סינוס של משהו, אני אפילו לא רוצה לסבך אתכם עם המספרים.
קדימה, אז יש לנו את הביטוי הזה.
מקבלים ביטוי מפורש, או מסתכלים מתי הוא שווה לאפס, מקבלים נקודה. XN גדול. xn גדול, שוב אני רק אגיד במקרה הזה זה יוצא פאי חלקי n ועוד חצי, זאת הנקודה שבה הפונקציה הזאת מקבלת את ההפרש הזה, השגיאה מקבל מקסימום,
כן.
ואז מה שאנחנו מקבלים, מציבים את הנקודה הזאת xn גדול בתוך הפונקציה שלנו, ומבינים מה המקסימום של snf פחות f.
כן, אז בוא נראה אותו, הוא מסקרן.
נכון, אז המקסימום של snf פחות f יוצא פעמיים, הסכום של n שווה 1 עד n גדול, סינוס של n קטן כפול xn גדול, כלומר הנקודה x עם אינדקס n גדול, חלקי n, כל זה מינוס פאי מינוס xn גדול, שזה כאילו הפונקציה המקורית.
כן, שזה קל לסכום ולקבל איזה מספר.
כן, בדיוק.
רק הגורם הזה, ויש את הגורם הזה של הסינוסים, שזה כבר מתחיל, אם זה מריח כמו סכום רימן, ומתנהג כמו סכום רימן.
אז זה כנראה
סכום. אז כנראה סכום רימן.
כן, אז המיטה, מה שהמיטה אומר פה בעצם, זה שיש לנו בתוך הביטוי הזה של המקסימום של השגיאה, יש לנו סכום של סינוס nxn, N גדול, חלקי N, אנחנו רוצים להבין איך הסכום הזה מתנהג, לאן הוא שואף, אנחנו עושים איזה מניפולציה, מכפילים ומחלקים, הדבר הזה, שוב, למי שיסתכל על זה בדף, אנחנו סומכים עליכם, נראה מאוד כמו סכום רימן של איזושהי פונקציה.
כן, עושים שם קצת מניפולציה, קצת חשבון, וכשלוקחים N לאינסוף, הדבר הזה, כסכום רימן, הולך לאינטגרל. איזה אינטגרל? האינטגרל בקטע 0 פאי של סינוס X חלקי X dx.
בדיוק, אז באמת הסכום הזה...
עד כדי כל הנרמולים האלה...
אז שוב, מנרמלים נכון, וזה יוצא אפילו, זה ממש יוצא מדויק, שוב, השגיאה הזאת, המקסימום של SNF פחות F, מתכנסת, בעצם בדיוק לדבר הזה שהוא... תספסתי את זה?
סינוס X חלקי X.
אז שוב, יש שם איזה קבוע, נכון? זה פעמיים, האינטגרל בין 0 לפאי של סינוס X חלקי X, פחות פאי.
כן.
כלומר, יש פה איזשהו מספר, בסדר? סינוס X חלקי X זה פונקציה רציפה.
כן,
זה. יש פה איזשהו מספר. עכשיו, רק בשביל הסדר של מה שאמרנו קודם בתופעת גיבס, בוא נציג את המספר הזה לא כסתם מספר, אלא כגובה הקפיצה כפול משהו. אז מוציאים שני פאי מהסוגריים, כי זה גובה הקפיצה, ומקבלים שהשגיאה שואפת לשני פאי, שזה גובה הקפיצה, כפול, אז אני אגיד פעם אחת המספר, זה 1 חלקי פאי, האינטגרל 0 עד פאי של סינוס X חלקי X, פחות חצי.
כן, נותנים ל-1,000 סטודנטים לשערך את האינטגרל הזה ב-1,000 שיטות שונות.
אוקיי.
עושים ממוצע ומגלים טוב טוב למה המספר הזה שווה, נכון?
אז המספר הזה, כן, נקרא לו רגע בשביל הפודקאסט C,
כן.
זה איזשהו קבוע, הוא לא תלוי בפונקציה, לא תלוי בכלום, והוא שווה בערך 0.09. כן. מפה הגיע ה-9% כן. הזה קודם. אז עד כאן קיבלנו באמת שהשגיאה הזאת, קיבלנו שני דברים, א', שהמקסימום של השגיאה הוא באמת שני פאי כפול הדבר הזה, וגם שהמקסימום הזה מתקבל בנקודות מאוד ספציפיות ששואפות
שאפיינו אותם לחלוטין.
שממש קיבלנו אותם במפורש. איפה המקסימום הזה מתקבל.
טוב, אז זה היה עבור פונקציה אחת, זה היה חשבון נהדר, נהננו מכל רגע, ועכשיו השאלה איך באמת מכלילים את זה.
עכשיו
זה
הקסם.
זה מה שמעניין, בדיוק.
בדיוק. אז מה הקסם אומר? בוא ניקח עכשיו פונקציה G, אינטגרבילית, יורק אינטגרבילית, פונקציה מחזורית שהיא C1 למקוטעין,
כן.
ובוא נניח שיש לה אי רציפות קפיצה ב-0, בסדר? אפשר להזיז.
כן, אלה הפונקציות אבל... שאנחנו עוסקים בהם, הכל בסדר.
כן, כלומר, אם האי רציפות היא במקום אחר זה לא העניין, אבל נניח שיש לה אי רציפות קפיצה בנקודה 0, ונניח גם בשביל פשטות שהגבול מימין של G ב-0, פחות הגבול משמאל של G ב-0, שווה ל-H איזשהו קבוע חיובי.
כן.
אוקיי, אם זה שלילי זה עדיין עובד, אבל נניח שהקפיצה היא כזאת חיובית, H. אז השלב הראשון בעצם זה לקחת את F, כלומר המסור שלנו ממקודם,
כן.
שהיה לה קפיצה 2 פאי, ואיכשהו לנרמל אותה שיהיה לה קפיצה H.
תכפול אותה ב-H חלקי 2 פאי.
בדיוק, כופלים אותה, מחלקים ב-2 פאי, עכשיו יש לה קפיצה ב-1,
כן.
בגובה 1, ואז מכפילים ב-H, יש לה קפיצה ב-H. אוקיי, אז יש לנו עכשיו את H, F המנומלת, H חלקי 2 פאי כפול F, ואנחנו בעצם מסתכלים על הפונקציה G פחות H חלקי 2 פאי F.
תמיד זה הסאבסטרקשן תיאורם הזה.
אנחנו לוקחים את שתי הפונקציות, מחסרים אותן,
כן.
בואו נבין מה קיבלנו. אז בכל מקום שהוא לא 0, קיבלנו פונקציה גזירה ברציפות למקוטעין, כי הם היו ככה קודם, ומה שיותר מזה זה שעכשיו ב-0, הפונקציה זאת רציפה.
נכון.
כי הגבולות החצדיים עכשיו שווים, הם בדיוק מתבטלים.
כן, אז אם שתיהם הייתה למה קפיצה אחת, מה שקיבלנו זה פונקציה שעכשיו היא C1 והיא רציפה.
שהיא C1 ורציפה, בדיוק, נכון? נניח שאין להם.
עכשיו חזרנו לקלאס שאנחנו אוהבים, כי אנחנו יודעים שעבור פונקציות כאלה יש התכנסות ממש.
בדיוק.
של, אנחנו, של הטור.
של טור פוריה, נכון? אוקיי. אז אנחנו יודעים שהפונקציה שלנו, G פחות F המנורמלת, המקסימום של השגיאה בין פולינום פוריה לפונקציה, שואף ל-0. את זה אוקיי. אנחנו יודעים.
אז קודם כל, מזל שפולינום פוריה הוא גם ליניארי.
מזל גדול.
אז בעצם אנחנו יודעים שפולינום פוריה של ההפרש הזה, זה ההפרש בין הפולינומי פוריה של כל אחד מהם.
בדיוק, כלומר, הפולינום פוריה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הוא בדיוק SNG פחות H חלקי 2 פאי SNF.
אוקיי, SNF אז אנחנו יודעים קודם. באמת שהשגיאה הזאת עכשיו הולכת ל-0, במש, על ההפרש.
נכון.
עכשיו אתה תגיד לי פה איזשהו טריק, איזה שוויון משולש הפוך, אני מניח.
כן, אוקיי, אז יש פה אי שוויון משולש הפוך של, על, על נורמת סופ עכשיו בשלב
כן,
הזה של הקורס.
כן, כי שוב, אנחנו מעוניינים לחזור מתישהו לשגיאת במש של הפונקציה G המקורית שלנו.
בדיוק. אנחנו שלה, רוצים אוקיי, איכשהו קיבלתי. לחסום את השגיאה במידה שווה של SNG פחות G, עם משהו ועוד השגיאת במידה שווה של הפונקציה הזאת, הגזירה ברציפות והרציפה. אז באמת שוויון המשולש ההפוך נותן לנו שהמקסימום בין פולינום פוריה של
ההפרש פחות ההפרש, ממה הוא גדול?
הוא גדול שווה מהמקסימום של SNG פחות G, פחות הקבוע נרמול שלנו, המקסימום של SNF פחות F.
אוקיי, יפה מאוד.
הכל ככה, כל זה בערך מוחלט כמובן.
כן.
אוקיי, עכשיו, מה יצא לנו פה בעצם? האגף ככה, האגף הגדול באי שוויון שעכשיו אמרתי שואף ל-0, ובתוך הערך המוחלט שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, יש לנו מצד אחד את, את המקסימום של SNF פחות F.
שאתה יודע בדיוק לאן הגבול הזה הולך, כי זה מה שאתה הסברת לי.
נכון, אני יודע בדיוק שהוא הולך לשני פאי כפול C, שזה הקבוע, כי זאת הקפיצה שם. לכן, מה שמקבלים, שהמקסימום של SNG פחות G, הולך בדיוק ככה, תאמינו לנו עם כל הקבועים, ל-H כפול C.
בום.
פשוט כי בדיוק, חשבון גבולות.
וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח.
בדיוק, זה אומר שהשגיאה בין SNG פחות G, ש-G היא סתם פונקציה, גזירה ברציפות למקוטעין עם קפיצה בגובה H, הולך ל-H כפול, הקבוע זה C, זה בדיוק אותו קבוע.
כן, תופעה יפהפייה.
בהחלט, ובנוסף נגיד, זה לא רק שאנחנו יודעים את זה על המקסימום, אנחנו גם יודעים שבסדרת הנקודות הספציפית שחיפשבנו קודם, אנחנו יודעים שבנקודות האלה באמת השגיאה המקסימלית הזאת מתקבלת. כלומר, תופעת גיבס, סדרת הנקודות הזאת שיש קפיצה למעלה וקפיצה למטה, היא בדיוק קורית.
גם קורית לכל הפונקציות באופן
לכל הפונקציות.
זהה על הנקודות האלה.
בדיוק על הנקודות האלה ובדיוק באותו יחס מהקפיצה.
יפה, היה כיף במאה ה-19.
כן, היה כיף גדול. אז באמת, זו דוגמה ממש חמודה ככה לאיזושהי בעיה שבאה מחישובים שלא ראו, חשבו יש בעיה, ומי זה גילו לא רק שאין בעיה, אלא יש פה תופעה כללית, היא תופעה מעניינת. נציין רק בכוכבית, רק בשביל הדיוק, הדבר האחד שאני כן, למה שקראתי, יודע שהוא מדויק, זה שלמרות שהתופעה הזאת נקראת תופעת גיבס, והסיפור זה שהתגלתה בתחילת המאה ה-20, בגלל סוף המאה ה-19, בגלל הסיפור הזה שסיפרנו עם המכונה, למעשה אחר כך גילו שכבר ב-1850 מישהו פרסם את זה. פשוט זה לא עניין אף אחד באותה תקופה.
כן, זה הגיוני, זה קורה מדי פעם. משהו
נחס.
לא מעניין, אז...
אז כן, אז אין לי פה את השם שלו, אז כנינה, אנחנו ממשיכים עם
ממשיכים את התופעה, ואולי רק נגיד לפני שנסיים, ש... את המתנה להם הולדת 40, מישהו רוצה, אז כן.
אז כן, כולכם שמעתם, מה עמיתי מבקש להם הולדת 40, זה לא רחוק.
טוב, תודה רבה אופיר.
תודה רבה עמיתי.
היה כרגיל מקסים, נתראה בפעם הבאה.
בהחלט.